המרכזית עם אבי ממרן. מהדורה המרכזית, קבינט הקורונה מתכנס בשעה זו. ראש הממשלה יחד עם השרים צפויים לקבל שורה של המלצות מצד משרד הבריאות והגורמים במלל לצמצם עוד את ההגבלות באשר לכינוסי המונים, אירועים והתכנסויות, בעיקר פחות דברים שקשורים למשק. במקביל, מספר הנדבקים בישראל הולך וגדל גם אצלנו בריכוז החרדי. המספרים גדלים בירושלים, בני ברק ואשדוד. גם המצב בישיבות נמשיך לעקוב היום אחר הישיבות שלא עבדו במתווה הקפסולות, ואכן מספר הנדבקים שם גדול במיוחד, בניגוד לישיבות ששמרו בקפידה על כל הכללים, וברוך השם אין שם חולים לחלוטין, למרות שהישיבה מתנהלת כרגיל. בהמשך, אם נספיק גם קצת פוליטיקה, ננסה לסכם את השבוע גם בעניין הסיפוח, החלת הריבונות, כל אלו בהמשך. המהדורה המרכזית, כאן בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, בהפקה שלמה פולק, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו שוב כמובן פותחים עם הנגיף, מספרים וההדבקה שהולכת ונמשכת. לצד ההנחיות, כרגע ההנחיות כמובן חבישת מסכה ושמירה לשאר הכללים, אבל אוטוטו בשעה שעתיים הקרובות יפורסמו עוד הנחיות נוספות. בין היתר, קבינט הקורונה עוסק בסוגיית סגר אפשרי, סגר נושם על העיר ביתר עילית. עוד מעט נביא עוד פרטים בעניין, אבל נפתח תחילה עם הפרופסור גבי ברבא. שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, ובכיר הרבה מאוד שנים גם במשרד, גם בבתי חולים. אתה מלווה את המגפה הזו גם מהצד הפרשני, אבל גם בעיקר מהצד המעשי. אתה נותן גם את העצות שלך והתובנות שלך למקבלי החלטות, ולו עכשיו היו שומעים אותך חברי הקבינט, מה היית אומר להם?
הייתי אומר להם שאנחנו בנקודת החלטה רצינית, שאנחנו מדברים על מספרים שהולכים וגדלים בכל הארץ, שהמצב שבו אנחנו נמצאים כרגע הוא תוצאה של החלטות נמהרות שנלקחו לפני חודש וחצי, חודשיים, קרי, החזרת מערכת החינוך בפורמט של 30-40 ילדים בכיתה, ופתיחת אולמות אירועים. ואני חושש שאם אנחנו לא ניקח צעדים כרגע, אנחנו עלולים לגרור את מדינת ישראל למצב שהסגר הכללי יהיה הפתרון היחיד.
כלומר, אם עכשיו לא עושים צעדים, נחזור בעוד חודש, חודשיים, לימים שהיינו בערב חג הפסח.
תראה, אני רוצה להגיד פה רק מילה אחת של הסתייגות, ובצורה הכי גלויה. אף אחד מאיתנו לא באמת יודע לנבא איך הווירוס הזה מתנהג. אף אחד לא חווה את הווירוס הזה ולא יודע מה עושים האמצעים השונים להשפיע עליו. אנחנו רואים כאילו בימים האלה, בחודש האחרון של ההתפרצות האחרונה, אנחנו רואים כאילו פחות אשפוזים קשים.
כן. וברוך השם גם פחות נפטרים מן הסתם.
כן. הגם שהם עלו מתחילת החודש מ-34 קשים, היום לכמעט 60. ופחות נפטרים. אנחנו חושבים, לא יודעים בוודאות, שזה תוצאה של התפלגות גילאים הצעירה שמאפיינת את ההתפרצות הזאת בינתיים. כיוון שהתחילה במערכת החינוך, אז בעיקר נפגעו ילדים, אחרי זה ההורים שלהם, ועדיין לא הגיע למבוגרים.
ובגלל שאנחנו ככה בעולם ההשערות ופחות בעולם המדע עם המשפטים הללו, השערה נוספת מלבד גיל הנדבקים הצעיר בגל הזה, וגם העובדה שבגלל שצעירים, הנגיף אצלהם יותר חלש, יכול להיות?
הנגיף גורם למחלה יותר קלה בצעירים.
כן, לא, אבל אם צעיר מדביק מבוגר...
לא, המערכת שלהם המערכת החיסונית שלהם מגיבה יותר טוב עם פחות סיבוכים. אבל צעיר, כשהוא מדביק מבוגר, הוא מדביק עם אותו וירוס שמסתובב, וזה לא וירוס אחר שהוא מדביק.
כלומר, הווירוס בעצמו אין לו שם דרגות חוזק, הוא אותו וירוס.
לא, ממש לא. לכן מי שאומר שאולי בגלל זה שעכשיו רואים פחות חולים קשים, אולי זה מנבא איזושהי החלשה של הווירוס?
כן, לשם אני חותר.
אני לא מציע לבנות על זה. אבל אגיד לך בוודאות, בוודאות מוחלטת, מחקרית, וזה שזה לא ייתכן.
כן, כן, ברור.
אני חושב שהסיכויים בזה קטנים.
כן, אין באמת הרבה מידע על הדבר הזה. אבל בוא נדבר באמת על אולי סדר קבלת ההחלטות, וככה זה נראה כלפי חוץ. שאם בתחילת הגעת הקורונה לישראל לפני 3-4 חודשים, כל ההחלטות היו באמת עוברות דרך עולם הבריאות. איך עוצרים הדבקות, איך שומרים על כולם בחיים, ואיך מתנהלים. נדמה שעכשיו כל מערכת קבלת ההחלטות עוברת דרך העולם הכלכלי. איך שומרים על הכלכלה, איך מפסיקים לאבד כסף, וכצעד משנה גם בוא נעצור את ההדבקות.
אתה צודק, מפני שככל שהתקדמנו עם ההנחיות הבריאותיות רפואיות, אנחנו חווים עכשיו גם את המכה הכלכלית. אנשים שחרב עליהם עולמם. ואתה לא יכול להתעלם מזה. אז ברור שהשיקול כרגע הוא איך להמשיך לחיות עם הווירוס הזה, עם הכי פחות נזקים בריאותיים וכלכליים. הבעיה היא רק
שאנחנו... ולכן אם דיברנו על מערכת החינוך, מערכת החינוך כשלעצמה היא הבסיס למשענת הכלכלית של המדינה, כי כל ההורים עובדים.
כן, אבל לא יעזור לנו שום דבר אם המשענת הכלכלית החשובה הזאת של מערכת החינוך תגרום לזה שיהיו פה אלפי חולים או 1,000 חולים ליום, ואחרי זה מה שמשתמע מזה עם תחלואה פחות או יותר, אבל תהיה תחלואה, זה לא יעזור לנו. והעובדה שיושבים בישיבות היום נניח, כמו שישבו בתי הספר עד לפני 2 או 3 או חודש, ומדביקים אחד את השני, יהיה לזה מחיר. במיוחד באוכלוסיות הצפופות מאוד, שגם צפופות בלימודים וגם צפופות בבית. יהיה לזה מחיר.
בעיקר אנחנו מדברים עכשיו לציבור החרדי, האוכלוסייה החרדית.
אני אגיד ככה, אני חושב שאסור, אי אפשר להחזיר את בתי הספר במתכונת שבה הם תפקדו בחודשיים האחרונים, כאילו כיתות מלאות וצפופות בספטמבר, אי אפשר להחזיר ככה את בתי הספר. חייבים יהיו את הבתי הספר, לפחות כיתות ד' עד י"ב, להחזיר לשיטה של חצי כיתה. ואני אומר לך שאני מאוד מאוד מודאג מהעובדה שהיום במגזר החרדי עדיין לומדים ככה, הגילאים האלה שהם הגילאים בעיניי הכי מסוכנים.
למרות שהם צעירים ומערכת החיסון שלהם גבוהה, זה מסוכן כי מדביקים אחרים?
בדיוק, הם מדביקים אחרים, ידביקו בבית, בסוף יהיה לזה מחיר. אני לא יודע להגיד לך אם זה מחיר כבד או לא, איזה היקף של מחיר, אבל בסוף יהיה לזה מחיר.
איך אנחנו רואים, הגל הנוכחי כבר 1.5 חודש ואפילו קצת יותר, אם נספור את הימים, שוברים סיעים עם המספרים כל יום, והסברת למה זה לא בא לידי ביטוי, לשמחתנו, בחדרי ההנשמה ובטיפול נמרץ. אולי ככה זה יישאר סטטי, גם אם יהיו 2,000 חולים ביום, פשוט זה יישאר ככה. איזה תסמינים, על מה אנחנו נשענים שאנחנו אומרים שזה לא יהיה ככה?
כי בכל מקום אחר בעולם, בסוף, כשיש נדבקים, יש חולים, וכשיש חולים, יש חולים קשים, וכשיש חולים קשים, יש נפטרים. הלוואי שהיינו יכולים להגיד, הייתי יכול להגיד לך, יופי, סבבה, נשאר ככה, כמו שאנחנו עכשיו, נחיה עליי את הכלכלה, אז יהיה לנו 1,000 חולים כל יום. אין מצב שה1,000 חולים האלה לא יבוא לידי ביטוי בתחלואה, וככל שהגילאים יהיו יותר מבוגרים, כרגע אנחנו מדברים על גילאים מעל גיל 60, משהו בסדר גודל של 15%, ככל שהגילאים האלה יהיו יותר הפרופוציה שלהם תגדל, ככה גם תהיה תחלואה ותמותה יותר גדולה.
כן. אגב, אנחנו לא רואים הדבקה מסיבית באולמות האירועים, לפחות ככה, על פי הניתוחים של החולים האחרונים, אנחנו מנסים להבין איפה הם נדבקו ואיפה מקור ההדבקה, בעיקר מוסדות החינוך, מערכת החינוך.
הסיפור אחר, הסיפור שלצערי, אני רוצה להשתמש במילה מחדל, אין לנו נתונים, זה המצב. אין נתונים על מה קורה, מאיפה אנשים נדבקו, מי המגעים שלהם, אין נתונים. אנחנו בזבזנו את ה... מישהו בזבז את האשראי שנתנו לו 5 חודשים, ונערך רע. אז גם אין לנו תמונת מצב.
הפרופסור גבי ברבש, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
ערב טוב. אנחנו עם כתבנו צבי טסלר, ערב טוב צבי.
ערב טוב.
מיום ליום המספרים שאתה מביא לנו הולכים וגדלים. אומר לנו עכשיו הפרופסור גבי ברבש שאנחנו מדברים על ימים שיגיעו עם 1,000 חולים ביום, ולא יהיה מנוס, הוא לא יכול להגיד עד כמה וגדלים, כי אנחנו לא נביאים, אבל לא יהיה מנוס מלדבר על מספרים גבוהים של חולים קשה, וכתוצאה מכך גם נפטרים, שלא נדע. אבל כשאנחנו מדברים עכשיו על המספרים, ומנסים לנתח מה קורה, זה שוב הרבה מאוד גם המגזר החרדי, רואים את זה במספרים, נכון?
נכון, רואים את זה במספרים משתי בחינות אגב. גם במספרים בפועל, אנחנו מדברים רק בששת הריכוזים המרכזיים, מדברים על 20% מכלל החולים בארץ. הערכה היא שמכלל החולים המאומתים בארץ מדובר על סדר גודל של 25%, אבל 27%, אבל בריכוזים החרדיים מה שעוד רואים זה שיעור מאוד גבוה של חולים מכלל הנבדקים. למשל, ביממה האחרונה במודיעין אלית, אנחנו מדברים על 20%. 20% זה המון, כשהממוצע הוא פחות מ-5% בשאר הארץ, והסיבה ששיעור המאומתים הוא כל כך גבוה, זה בגלל שיש תחלואה הרבה יותר גבוהה, בודקים פחות אנשים, יותר ויותר אנשים שאמורים להיבדק, שהם חולים, שיש להם סימפטומים, לא הולכים ונבדקים, כדי לא להכניס אנשים אחרים לבידוד, מסיבות כאלה ואחרות. מה שהם גורמים זה שכמובן התחלואה עולה בקצב הרבה יותר גדול, כי אז אין מעקב אחרי מי שבא איתם במגע, לא, אנשים לא נכנסים לבידוד, וכך זה הולך ומתרבה. אנחנו מדברים על 1,000 חולים, זה בעצם המצב כבר כיום, בעקבות אתמול וקצב התחלואה ביומיים האחרונים, אנחנו כבר מגיעים ל-1,000 חולים. אנחנו רואים כבר עלייה מאוד מאוד משמעותית במספר המאושפזים, וגם במספר מי שחולים במצב קשה ובינוני, ולכן בעצם מגיעה ההחלטה לכנס את הממשלה עוד הערב, ובעוד כשעה ראש הממשלה צפוי למסור הצהרה לציבור בעקבות אותה ישיבת ממשלה דחופה שמכונסת. הסיבה לכינוס הישיבה, בגלל ההוראה של היועץ המשפטי לממשלה, שלא ניתן יהיה לקבל את ההחלטות אך ורק על סמך ההחלטה של קבינט הקורונה ומשאל טלפוני, אלא צריך ישיבת ממשלה כדי לקבל החלטות שיבצעו הגבלות בכל הארץ. מדובר כרגע, ככל הנראה, על הגבלה בכל מה שקשור לאולמות והתכנסויות גדולות. זה ירד במקום 250 ל-50, ובנוסף בבתי כנסת, ככל הנראה, זה ירד ל-20 במקום 50 היום, וזה מתרשם נתניהו שאי אפשר לחכות ליום ראשון, שכל רגע שעובר, כל יום שעובר, אנחנו משלמים מחיר כבד. אנחנו כבר נמצאים מאוד רחוק ממה שהיינו אמורים להיות במלחמה בנגיף, ולכן ההחלטה היא לכנס עוד היום את הממשלה לישיבה דחופה. הערב ראש הממשלה צפוי גם לדבר בפני הציבור, ובעיקר להגיד, אנחנו נמצאים בנקודה קריטית, שהאחריות היא על הציבור. מה שאנחנו אבל כן רואים בימים האחרונים זה איזשהו מאבק בתוך הממשלה, האם לאשר או לא לאשר צעדים שמשרד הבריאות מבקש. למשל, הממשלה כבר אישרה את העלייה של הכנס מ-200-500 שקלים, עלי עטיית מצליחה, בפועל לא מצליחים להבין את זה בכנסת, כנראה שזה כן יעבור סוף סוף, ואנחנו רואים עוד ועוד את הקנות.
כלומר, עיקר המאמץ עכשיו, שוב, בוא נעשה סדר באשר להנחיות, זה התכנסויות, גם אירועים להוריד ל-50 איש, גם בתי הכנסת ל-20 איש, עד שתתקבל החלטה סופית, וזה יאושר ויפורסם לציבור. במקביל, אנחנו לא שומעים מילה על מערכת החינוך, טוב, יצאו לחופש במערכת החינוך הממלכתית.
נכון, אבל יש בתי הספר של החופש הגדול, כן. שממשיכים 5 שבועות, גם בגלל שהעריכו אותם בגלל הקורונה, ואנחנו רואים שם לא מעט אירועים של הדבקות.
כן. ושום שינוי דרמטי צבי בנושא הבדיקות. אוקיי. תודה לך, כתבנו צבי טסלר, על הדברים הללו. עכשיו אנחנו עם מי שהיה בעבר ראש המל"ל, אלוף במילואים גיורא איילנד, שלום, ערב טוב לך. המל"ל, הגוף שמתכלל את המידע, את הנתונים, את ההנחיות וההמלצות, ומביא אותם בפני הממשלה והקבינט, יחד עם משרד הבריאות. ואומר לנו כאן לפני זמן קצר הפרופסור גבי ברבש, שאמירה משמעותית, הוא אומר, אין מידע אין, אנחנו לא יודעים איפה הנדבקים, מאיפה, מי מדביק את מי, זה ברחוב, זה באולמות, זה בתי הספר, פשוט הכל עובד, הוא אומר, על פי הערכות, על פי השערות. זאת התחושה גם שלך?
א', חלק מהדברים זה לא תחושה, זה די עובדה, שבעצם יש פה אובדן שליטה על שרשרת ההדבקות, אבל זה גם זה איזשהו סימפטום של משהו הרבה יותר עמוק. הבעיה במדינה מאז, אני אומר 5 חודשים כבר, מאז ההתחלה, אולי אפילו יותר, כבר מינואר אפשר לזהות לקראת מערכים, שלא הוקם פה שום סיסטם שיודע להתנהג כמו שצריך מול האירוע הזה. ואסור לבלבל בין החלטות קונקרטיות אם נסלוח פה ולפתוח שם, לבין סיסטם שמנהל את המדינה ביעילות. אם אתה נמצא במשבר לאומי קשה, אחד מאמות המידה הכי חשובות לבחינה, האם המדינה מנהלת את עצמה כהלכה, כן או לא, האם המדינה יודעת לגייס את כל המשאבים הלאומיים באפקטיביות המרבית ובזמן הקצר ביותר האפשרי. והתשובה היא לא. זאת אומרת, במקרה הזה שלנו, התשובה היא לא. אחד הדברים הכי בולדים הם באמת סביב העולם הזה שנקרא שרשרת ההדבקות. אבל אולי לפני כן, כשאני אסביר מה זה נקרא לנהל כהלכה, אתה לא יכול לנהל כהלכה על ידי החלטות, אתה יכול לנהל כהלכה על ידי בניית סיסטם. אתן לך דוגמה קצרה. שדה תעופה, לא דבר על שדה תעופה היום, שלא בדיוק עובדים, נגיד, שדה תעופה בימים כתיקונם, בארץ ובכל מקום אחר בעולם, זה סיסטם שפועל על מנת למצות את כל המשאבים העומדים לרשותו באפקטיביות המרבית, כמעט ולא נדרש שום החלטה של מנהל לשדה תעופה, גם במקרים של תקלות, גם ברור לחלוטין מי זה שמתקן איזה תקלה, והמערכת הזאת היא פועלת להפליק כמכונה מאורגנת. אם אתה רוצה בהשוואה לצבא, כשהרמטכ"ל אומר, גם במצבים...
כל מה שנקרא בלשון העם, תורת לחימה, כל התול, אתה בעצם בונה איזשהו מבנה של דרך, של קבלת החלטות ופעולות לביצוע, שעובדים באופן אוטומט, אחרי שכבר איבדו אותם, קיבלו את כל המידע הרלוונטי, זה נתחן מכל הכיוונים, מתגבשת בסוף איזושהי מערכת שאמורה לעבוד באופן אוטומט כדי לנהל את האירוע.
במידה מסוימת, כן, זה לא בכלל באופן אוטומט, כמו לפעמים אפילו הפוך מזה, במובן של ברור למי יש סמכות לעשות מה, והצלת הסמכויות היא לא רוחבית. זה לא שזה עובר ממשרד הבריאות למשרד החינוך למשרד התחבורה, זה היררכי מלמעלה למטה, ולכן, כשהרמטכ"ל גם אומר לאוגדה, שינוי משימה, אתם הולכים לעשות דבר מסוים, הוא לא צריך להתחיל להסביר איך מפעילים ארטילריה ואיך מפעילים מסוקי קרב, ואיך הלוגיסטיקה תתמוך בפעולה, משום שיש דרך מוכרת וכל אחד יודע מה תפקידו. עכשיו, גם אם הקורונה נפלה עלינו בהפתעה, ונגיד שבינואר לא ידענו כלום ואין לנו שום רקע הקודם, מה שהממשלה הייתה צריכה לעשות, זה בעיקר לבנות את הסיסטם. במקום זה, הממשלה מנסה לעסוק בקבלת החלטות קונקרטיות.
ותוך כדי תנועה.
כן, היא תמיד תאחר, ותמיד היא רק תגיב, ותמיד היא תפתור בעיה קטנה אחת, ויצוצו מחר 7 בעיות אחרות, משום שהיא לא בנתה סיסטם. וזה משל דברים שבעצבי. עכשיו, בשביל להיות קונקרטי, מה זה לבנות סיסטם? הנה, למשל, דובר על האיכוני שבת. רוב האנשים לא יודעים מה השבת עושה, ולדעתי גם לא יודעים מה היכולות של השבת. ואני בעצמי לא יודע, אם השבת מעקל על פי עמודי הסלולר, ואז הדיוק הוא 200 מטר, או לפי GPS,
לוויין, כן.
לא, GPS, כן, לפי 20 מטר, או לפי Wi-Fi, שזה 2 מטר, את הכל הוא יכול לעשות, אבל הבעיה היא לא אם השבת נותן את הידע הזה או לא. גם השבת שנותן חלק מהיכולות, הוא לא אחראי על העניין, הוא לא אחראי על קיצור שרשרת ההדבקות. כן. אז למי הוא מעביר את זה? מי הוא האופרטור?
אז אני רוצה לשאול אותך... אלוף המילואים גיאור איילנד, את השאלה הבאה, אחרי שבאמת אתה מתאר את הדברים בצורה כל כך ברורה, וגם מי שלא מעורב בתחום יכול להזדהות עם מה שאתה אומר, למלל עצמו, לגוף הזה, שהוא המטה לביטחון לאומי, הוא אין לו סיסטם איך מתנהלים באירוע חירום? כלומר, אמור להיות איזשהו סיסטם שאומר, לוקחים סמכויות למשל משר החינוך, מעבירים אותם למלל, שר הבריאות תפקידו ככה, ראש הממשלה תפקידו אחרת, מביאים נציגים מכל משרדי הממשלה הרלוונטיים, סדר קבלת החלטות עובד בצורה הזו, אף פעם זה לא היה?
אתה נוגע במשהו, אבל אתה לא מדייק פה. תראה, הדרך הנכונה היא שמתחת לדרג המדיני, שגם פה זה, יש פה המון אבסורדים, הקימו קבינט קורונה בהרכב של הרבה מאוד אנשים, אבל בכדי להחליט מזיקים עכשיו את כל חברי הממשלה להיות שותפים בהחלטה. אני ממש לא מבין את ההיגיון או את החוסר היגיון שבעניין הזה, אם יש קבינט קורונה, ההחלטה הראשונה שהממשלה הייתה צריכה לקבל והיא לא קיבלה, זה הצלת סמכויות מלאה מהממשלה לקבינט הקורונה לתחום הקורונה. אז תראה שגם בעניין הזה איזשהו מין עיסוק במין תרחלה כזאת שמזיקים את כל חברי הממשלה לדיון הזה. אבל אם אנחנו מדברים על המלל, מה שבעצם, אגב זה או המלל, או ראש הממשלה יכול להחליט עם גוף אחר, או הממשלה יכולה להחליט. אתה צריך שיהיה מסיקה אופרטור, דהיינו מתחת לדרג המדיני או הפוליטי, יש מישהו שהוא נושא באחריות וביכולת לקבל את כל ההחלטות.
הוא רמטכ"ל האירוע.
הוא רמטכ"ל האירוע. אגב, המושגים של צבא, אם הרמטכ"ל הוא הממשלה, אז הוא ראש חטיבת המבצעים של הרמטכ"ל. והוא זה שנותן את כל ההוראות
לכל שאר החטיבות ולכל שאר הגדודים. כן.
כולל משרד הבריאות, והגוף הזה במצב חירום באמת צריך לעבוד 24/7. אם אתה לא עובד ב-24/7, אתה תמיד תזהה באיחור את הבעיות. יש פה קצב קבלת החלטות נדרש, הוא בערך פי מאה יותר מהיר מאשר בשגרה. ואם כל פעם שאתה מזהה בעיה, אתה מתחיל להיכנס דיונים בעולם תאחר אחרי האירועים.
היית מגדיר, אלוף במילואים גיאור איילנד, את מצבנו היום, או את סדר קבלת ההחלטות והתנהלות הממשלה, כאנשים שנמצאים שבועים בתוך קונספציה?
תראה, יש פה, א' בחלקו כן, אבל יש פה שלושה דברים שהם, הייתי אומר, מעבר לאירוע קונקרטי, הם משקפים פה חולשה ישראלית קשה. הדבר מספר אחד, אני מצטט משפט ששמעתי פעם מהנשיא בוש בבית הלבן, שאמר, לעולם עדיף לארגון סיבות, נוצר מצב שבו הראש, דיין ראש הממשלה,
עומד בראש יותר, תמיד יותר גדול מכל ארגון שיבוא מתחתיו.
וזה רע, זה רע מאוד. אגב, בצבא זה לא קורה. בצבא, למרות שהרמטכ"ל, הסמכויות של הרמטכ"ל בתוך הצבא הן טוטליות, הארגון יותר חזק מהרמטכ"ל וטוב שכך.
כלומר, בוא נלך רגע למונחים, כן, להבדיל, ובוא ככה, רק כדי לסבר את אוזני המאזינים, אם רמטכ"ל מתפטר הרגע, לא קורה שום דבר שמסכן את ביטחון ישראל בחמש דקות שאחרי זה. אבל אם ראש ממשלה הנוכחי מתפטר הרגע, יש זעזוע בקרב קבלת ההחלטות והתנהלות הממשלה בכלל.
זה אחת הדוגמאות שבאמת אפשר להשתמש בו, וזה נכון. ולכן יש פה בעיה בישראל שיצרנו מצב שהוא אנורמלי, שבאופן פורמלי הרשות המבצעת היא הממשלה כולה, בפועל יש מחליט אחד שזה ראש הממשלה. אז זה בעיה אחת. הבעיה השנייה, והיא נובעת מזה, שגם ראש הממשלה וגם ראשי מערכת הבריאות, אני מדבר בעיקר על הטבת הקודם, חלקו עדיין, לא הבין שאנחנו לא נמצאים בבעיה רפואית. זה לא שיש וירוס, מה זה וירוס, מחלה, מה זה מחלה, בוא ניתן לרופאים לטפל בה. יש פה משבר לאומי, ולכן האופן ההתייחסות אליו זה כלל של משבר לאומי, זה מעולם לא הוגדר ככה.
ולכן משרד הבריאות בכלל לא בנוי לטפל במשבר לאומי, אז אולי הוא בכלל לא הכתובת.
הוא ודאי לא הכתובת לניהול, להפך. ככל שהמשבר יש בו ללא ספק מרכיב רפואי משמעותי, משרד הבריאות צריך להתעסק במה שיש לו יתרון יחסי, שזה באמת השיטות הטיפול בחולים, חלוקת עומס בין בתי חולים, דאגה לצוותים הרפואיים, הכשרה של צוותים, שתתעסק בעניין הזה, הוא לא יכול להתעסק בדברים שזה לא העולם שלו. אז למשל, קח את נושא הבדיקות. נושא הבדיקות אין בו שום דבר רפואי, אין בו שום דבר מקצועי. זה רק עניין שהוא ניהולי לוגיסטי ב-100%. אין למשרד הבריאות, למשל, שום יתרון בעניין הזה, וזה רק דוגמה אחת. אז זה חולשה ישראלית, הייתי אומר, שנייה. והחולשה השלישית היא בין היתר, הייתי אומר, רדידות בתהליך ובהמשגות הנכונות של הדברים. אני אתן דוגמה אחת. השתמשו אצלנו בלי סוף, עדיין משתמשים במילה אסטרטגיה, ולפני חודשיים, כשדבר, אסטרטגיית יציאה, והתכנסה הממשלה ודן השעות רבות, האם חנויות נעליים יפתחו וחנויות משקפיים לא, או הפוך. כל אוסף הפרטים האלה הוא לא אסטרטגיה. אני רוצה להסביר מה זה המושג, זה רק מראה כמה שיש רדידות אפילו בשיח. אסטרטגיה, ההגדרה הבהירה מאוד של אסטרטגיה, ויעד. ויעד הוא דבר שאתה מגדיר אותו אשכח במשפט אחד, וכמובן מתוך היעד נגזרים הרבה דברים.
ובונה את הדרך כדי להגיע לאותו יעד.
אני אהיה קונקרטי מאוד על הקורונה.
אוקיי.
הספקת הייתי ממליץ בנושא הקורונה, אפשר לבחור אחרת, או בתנאי שאתה מדבר ברמה הזאת של קבלת ההחלטות, הספקת שאני הייתי ממליץ, אני אומר את זה כבר חודשים רבים, היא כזאת פתיחה מלאה של כל המשק לכל הפעילות במגבלה אחת בלבד, והיא שמספר החולים המונשמים בכל נקודת זמן בהווה ובעתיד תהיה הרבה יותר נמוכה מהיכולת של המדינה לטפל בו זמנית בחולים מונשמים. כן. זה לפי דעתי ההספורטיקה.
שתמיד יישאר מרחב ליתר ביטחון, רצועת ביטחון כזו של מכונות הנשמה. אוקיי, דברים ברורים, וכדי ככה לסכם את שיחתנו, ממש ברגע הזה מתפרסמת ההודעה של שר הבריאות אדלשטיין, וזה, תראה איך זה משלים את השיחה בדיוק על מה שדיברנו, וכך הוא אומר, אני מצטט, פיקוד העורף וקציני וחיילי צהל שותפים יקרים שלנו, אבל כשאני רואה את ההודעות על הצורך בהעברת סמכויות ממשרד הבריאות, בלקסיקון שלי זה לא נקרא להיכנס מתחת לאלונקה, זה נקרא פוליטיקה על חשבון אזרחי ישראל. כאילו כל מה שאמרת מתנקז פה לשלוש שורות.
רגע, כן, אבל אני חייב להגיד פה, אני מעולם לא אמרתי שיכול להעביר את הטיפול למשרד הביטחון, זה לא דעתי.
כן, אוקיי.
אי הבנת העניין, זה, היות מדבר משבר לאומי, הוא מנוהל טופ דאון, מלמעלה למטה, אחד על ידי קבינט, אין פה קבינט אמיתי, קבינט אמיתי זה חמישה שרים רלוונטיים, מתחתם גוף אופרטיבי שעובד 24/7, אין דבר כזה, והגוף האופרטיבי זה בסדר אם בתחומים מסוימים יגיד, אני נותן 87% מהמשימות למשרד הביטחון כי יש לו יתרון יחסי. זה בסדר. אבל זה לא לטפל בעניין. אין לטפל בעניין. זה אירוע של הממשלה, ולכן הוא חייב להיות מנוהל טופ דאון על ידי גוף שכפוף לממשלה ולא לשום שר אחר. אז הוא לא צריך להיות כפוף לא לשר הבריאות ובטח לא לשר הביטחון, וגם השאלה לכן אדלשטיין זה חוסר הבנה באיך מדינה מתנהלת.
טוב, הדברים אני חושב ברורים מאוד. אלוף במילואים גיאור איילנד, תודה רבה לך, ראש המל"ל לשעבר. תודה, ערב טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. המשקיעים, על מחיה, הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין, בתוכנית המשקיעים, עם אשר גרייבר, ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו. פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939, בטבע מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון ב-9, כאן בכל חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
עוד כמה שנים, תשב עם חברים ותספר איך קנית דירה במצפה יהודה, הרבה לפני שהמחירים זינקו. מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. עכשיו הזמן לרכוש קרקע ולהיות חלק מהעיר החרדית הבאה. 1,000 יחידות קרקע נמכרו, ועכשיו, כשהקרקע אינה זמינה לבנייה, נבצע, שלם רק 79,000 שקלים, והיתרה בסך 29,000 שקלים רק בהפשרה. מצפה יהודה, לפרטים התקשרו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
רוצים להנות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? גמח אושר בכבוד. בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, ובפיקוחם של כלכלנים מומחים, מאפשר לכם להנות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים. מגילאי 6 עד 14 עם מגוון מסלולי הפקדה בהתאמה אישית ותוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, גמח אושר בכבוד. 02-620-1071 02-620-1071.
מהיום לא צריך לצאת מהבית. שירותי מעבדה למחשבים ניידים, איסוף והחזרה מבית הלקוח, פלוס בדיקת מעבדה מקיפה רק ב-99 שקלים בלבד. כן, רק 99 שקלים. חייגו, כוכבית 6041, כוכבית 6041, מרכז המחשבים, הבחירה המתקדמת ביותר.
תושבי ירושלים, שלום. כאן ראש עיריית ירושלים, משה לאון. בפתחו של החופש הגדול, כשאנחנו מבלים עם הילדים בקניונים, בגנים וברחובות, תזכרו את הכללים. ריחוק חברתי של 2 מטרים, מסכה תמיד, היגיינה בעזרת מים וסבון או אלכוג'ל. לכל שאלה, פנו למוקד 106. אני מאחל לכולנו חופשה גדולה, מהנה ובריאה.
סובלים מהפרעות קשב וריכוז? אימון מוחי באלפה בריין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
אביס מחירת רכב, מנצחים עם כל רכב שתבחר. אביס מנצחים גם במחיר, גם בשירות וגם בשקיפות. עכשיו באביס מחירת רכב, רכבי 7 מקומות, שנתון 2018, מ-89,900 שקלים. כוכבית 5326, כפוף לתקנון.
אמא, אפשר משהו טעים?
בלי שאלות, בין הזמנים. 24/7, הכל כלול, במלונות ציפורי קלאס בכפר, חפץ חיים ובכינרת. מהרו להירשם, ללא מקדמה וללא דמי ביטול.
אז למה אתם מחכים?
רשת מלונות ציפורי קלאס. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ראשון הקרוב, רגע האמת מגיע.
הולכים לעשות שוב היסטוריה בפרויקט התורני הגדול ביותר בעולם.
מי יהיה חתן ההלכה העולמי לשנת תשפ"א? גמר חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי.
אני לא חושב שאפשר לעשות משהו יותר טוב מהדבר הזה.
אירוע הפסגה השנתי של עולם התורה וההלכה, יום ראשון הקרוב ב9:00 בערב, כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו למה שקורה אצלנו במגזר החרדי, בריכוזים החרדיים. נפתח תחילה עם הודעה ממש קצרה שמתפרסמת עכשיו של ראש עיריית ביתר עילית, הרב מאיר רובינשטיין.
תושבים יקרים, כאן מאיר רובינשטיין, יוד תמוז. א', אמש התקשר אליי פרופסור גרוטו ממשרד הבריאות שרוצים להטיל הגבלות בעיר, לסגור את מוסדות החינוך ולהספור.
אוקיי, ו... טוב, נקצר את זה, ככה נצרה הקלטה. הוא אומר בהמשך שההנחיות החדשות שנכפו עלינו, על תושבי ביתר, מהיום עד ל-17 בתמוז, אין לימודים במוסדות החינוך, איסור להתקהלויות מעל 11 איש. והוא גם מפנה את הדברים לכך שיש תושבים שעושים דין לעצמם, ולא הולכים להיבדק. חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, שלום, ערב טוב לך.
שלום וברכה.
אנחנו רואים את המספרים, מספר החולים גדל בבני ברק, ירושלים, ביתר עילית, מודיעין עילית, אשדוד. מצד שני אנחנו גם שומעים כל מיני קולות רקע מתחת לפני השטח שאנשים לא הולכים להיבדק, ויש באמת איזשהו כאוס בסוגיית הישיבות. לא ברור מי אחראי, מי עושה מה ואיך זה עובד. תוסיף לזה את קופות החולים והבדיקות והסרבול הגדול בזה, אנחנו בבעיה, רב פינדרוס.
תראה, יש, אנחנו בכמה וכמה בעיות, אני חייב לומר לך. קודם כל, נראה שלא למדנו כלום מהפעם הקודמת, וזה ממש, אתה יודע, טיפש הוא מי שלא לומד מטעויות קודמות. זה דבר שהוא ממש ממש, אפשר לומר, מציק. אין היום גורם מתכלל, כמו שאמרת, מי אחראי על מה, מי אחראי, מי יש פינוי או אין פינוי, ובמקום לקחת ולתת את הכוח לרשויות המקומיות, עושים את זה כל מיני גופים שלא ברור לנו מי אחראי על מה ומה אחראי. אני מקבל תלונות על זה שאין מלוניות לפנות, אני מצד שלי שומע ממשרד הביטחון שיש מלוניות, ונכון שהם גם סוחרים עוד, אבל הם לא יודעים על חוסר כרגע טכני. אני שומע מיריות על בעיות כמו שאמרת, מה, אתה יודע, רק עברנו שבוע סגר באלעד, אף אחד עוד עד היום לא יודע מה היה המשמעות חוץ מלהצקה לכמה תושבים, או לילדי החינוך המיוחד שם, או לאנשים שיצאו לעבודה שהם צריכים לנסוע בתחבורה הציבורית כפולה. יש תחושה של חוסר ניהול של המשבר הזה, ובטח בציבור החרדי. אני חושב שנעשה צעד קטן בוועדת חוקה השבוע בראשותו של הרב אשר, בנושא של היוועצות ודיונים מול הרשות המקומית, אבל זה לא מספיק.
בעצם, אנחנו בבעיה, אף אחד גם לא מתעורר, כי אין מי שיקח סמכות או אחריות על זה שאנחנו נמצאים בבעיה הזו, ואם זה יישאר ככה, נניח, עוד שבוע, שבועיים, והמספרים, על פי דרך הטבע, אני מקווה שיהיה ניסים, אבל המספרים ילכו ויגדלו, נזכר מאוחר מדי ונשלם מחיר כבד מדי?
זה בדיוק כמו שקרה פעם קודמת, שנזכרו מאוחר, על אף שיש דבר אחד שונה הפעם, שהציבור יש לו יותר מודעות, הרבה יותר מודעות. הציבור יותר נזהר, אנחנו מסתובבים בריכוזים חרדים, לפחות בחלקם הגדול. יש תמיד מיעוט שעושה טעות, אבל בחלקם הגדול מקפידים מאוד על הנחיות. אנחנו רואים אנשים עם מסכות באזורים החרדים יותר מאשר באזורים הלא חרדים, בגלל המודעות הגבוהה, בגלל מה שהיה פה בערב חג הפסח. אז אני מקווה שזה ייתן את אותה, ומקווים...
אבל לפחות דבר אחד עובד מאוד מאוד טוב. וזה האשמים בהתפרצות הנגיף, שהם כמובן החרדים. זה עדיין עובד, את זה פקנו מהגל הראשון, זה ממשיך חזק לגל השני.
יעבוד גם פעם, מי שחושב שהשנאת חרדים ואנטישמיות בא מאיזושהי סיבה סובייקטיבית, טועה. היא ממש לא באה מסיבה סובייקטיבית, היא באה משנאת על מה רצות את תלמידי חכמים, היא באה מקנאה, ומנצלים, אז פעם יהיה קורונה, ופעם זה יהיה מזג אוויר חם, ואולי הפסקות חשמל, או גשם שוטף. אני לא הייתי ממליץ להסתכל על הנושא הזה, על אף שאנחנו צריכים לתקוף.
לא, אני לא, הנושא הזה ממש לא מעניין, אבל שזה מגיע לאכיפה בררנית.
המערכת חייבת לעבור לשלטון המקומי. מערכת הניהול של משברים בעורף, חייב לעבור בשלטון המקומי. פיקוד העורף חייב להתחבר לשלטון המקומי ולסייע לשלטון המקומי. נמרק עשתה את זה יפה מאוד בבדיחור, אחרי שהממשלה הבינה את זה. טלסטון עשתה את זה מיד עם תחילת המגפה. צריך לעשות את זה היום בכל הרשויות המקומיות. הם צריכים לנהל את המשבר, והממשלה חייבת לתת להם כלים לניהול המשבר.
טוב, אמירה מאוד מעניינת. נחתום בנושא האכיפה הבררנית. פתחת מוקד תלונות בעניין הזה, אתה מוצף, יש הרבה תלונות?
חלק מהשנאה הזאת, ואני אומר לך שאני גם ראיתי את זה בעיניי, ולא רק מעדויות, אני מקבל תלונות בלי סוף, גם לפני שפתחתי את המוקד, ואחר שפתחתי את המוקד, היום קיבלנו באמת, באמת המון 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 תלונות, אבל הנושא הזה שאתה רואה שעומד שוטר, אני רואה את זה בעיר העתיקה, זה מאוד בולט. ועוצר כל יהודי בעל חזות דתית, וכל ערבי בעל חזות לא יהודית, פשוט אף אחד לא מדבר איתו. זה דבר שהוא מקומם, אתה רואה את זה גם בעצירת רכבים, אתה רואה את זה גם בעצירת אנשים, גם בנתינת דוחות, זה דבר שהוא פשוט מקומם, ואנחנו מבקשים אנשים עדויות. אנחנו מחויבים על פי שולחן ערוך ללכת עם מסכות בגלל ולשמע אותם, אנחנו חייבים בהוראות...
מי שהולך בלי מסכה ומקבל קנס, כך צריך להיות, אבל שאותו שוטר נותן קנס לפלוני ולא לאלמוני, זאת הבעיה.
הדבר הזה, שאתה רואה את השנאה הזאת, הדבר הברני הזה, אתה רואה איך עוצרים רכבים, אתה יודע מה, אני יכול לספר לך ברמה האישית, אני אתמול יצאתי מהעיר העתיקה, ועוצר אותי שוטר לבדיקת רישיונות, ובידי עברו לא יהודים בשפע, ואין פה צפר ומצפצף. אני אומר לך, אתה רואה את זה לנגד עיניך פעם אחר פעם, זה דבר שהוא פשוט מקומם.
חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. אבי רבינה, כיכר השבת, שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב אמי.
התייחסות קצרה למה שקורה בישיבות. בית מתתיהו היא מככבת בראש רשימת הישיבות, שבאמת נמצאות בבעיה. אין פתרונות, הרבה מאוד בלבול של ההורים, טענות על חוסר שיתוף פעולה של מנהלי הישיבה, לא רק זו, אלא עוד ישיבות, מה שיוצר הבנה שאם חלילה המצב יימשך כך, בישיבות שעובדות לא עם קפסולות ולא לפי הכללים, לך תדע איפה זה ייגמר.
כן, קודם כל, מילה על מה שהזכרת בבית מתתיהו, הרבה בירוקרטיה, עד שמפנים עשרות בחורים, זה כבר אוחז בסביבות 100 בחורים שחולים בקורונה מהישיבה, חלקם הגדול פונו באופן עצמאי עוד לפני שהתחילה האכיפה של המשטרה שם באזור הישיבה, אבל עשרות בחורים שחלו בקורונה מאתמול ועד היום עדיין נשארו בישיבה בגלל החוסר תאום הזה שהיינו עדים לו בכל תקופת הקורונה, בין הרשויות המקומיות, בין הרשות המקומית, לקופות החולים, לממונה הקורונה, אבל אני יכול לומר שממש בשעה הזו יש כמה אוטובוסים ליד הישיבה, והם מתחילים לפנות את אותם חולים למלונית בהר תבור, אבל הנקודה שהזכרת לגבי ההשפעה על ישיבות אחרות זה פשוט מאוד. מי שהלך על פי מתווה הקפסולות די הרוויח, כמו ישיבתו של הרב סורוצקין, היו חודשיים בקפסולות, לא היה חולה אחד, יצאו לשבת חופשית, הם הבינו שהחזרה לשבת חופשית יכולה לגרום שוב להתלקחות, ואכן זה מה שקרה. אבל מכיוון שעשו בדיקות או עושים בדיקות לכל הישיבה, הרי שיש כמה חולים והם היו מבודדים בחדרם, והם מוצאים אותם מיידית למלונית, ככה שהישיבה יכולה להמשיך ולהתנהל כסדרה. מה קורה עם אותם ישיבות שלא יכלו להתנהל על פי מתווה הקפסולות, אלא על פי מתווים אחרים שפורסמו, חזרו לישיבות? האם מה שקרה עכשיו בבית מתתיהו, שלא התנהלה על פי מתווה הקפסולות, ישפיע על אותם ישיבות, על עולם התורה בכלל? ניקח לדוגמה את ישיבת אורחות תורה, ישיבה בה יש מאות אברכים ובחורים בעשרות סניפים, והנה הישיבה הזו נמצאת כעת בדאגה, האם מה שקרה בבית מתתיהו ישפיע על אותה ישיבה, לפחות מצד הרשויות, מצד משרד הבריאות, האם יהיו איזה שהן סנקציות על אותן ישיבות? כרגע זה לא משפיע, אבל צריך לומר שההתנהלות, החוסר זהירות שהייתה בבית מתתיהו, באמת יכולה להשפיע על מוסדות אחרים, על ישיבות אחרות, באמת יש דאגה בקרב ראשי ישיבות, בקרב רבנים, על סנקציות כאלו אחרות שינתנו על אותם מקומות.
אבי רבינה, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב. עוד הפסקה קצרה וחוזרים.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בקרוב, מאות אלפי לומדי הרמב״ם היומי יסיימו ללמוד את התורה כולה.
ממוישה עד מוישה, מקום כמוישה. דרמב״ם, עד פרטי כברכת, עזך, וזך כיינית אישה, זרבניש
דינגן. כאן בכל חי נלווה את חגיגת סיום הרמב״ם היומי ותחילת המחזור ה-40 בשידורים מיוחדים, פינות, רעיונות, שיעורים ומעמד אדיר לכבודה של תורה. כי כל חי זה כל התורה.
שלום, כאן אבישי כהן, יושב ראש עמותת מומחי מיגון ודלת. אני מזמין אותך להצטרף אלינו וללמוד מקצוע רווחי שישנה את מצבך הכלכלי מן הקצה אל הקצה. תלמד להיות מנעולן מקצועי שנותן שירותי מנעולנות לדלתות, בתים, כספות ורכבים. הקורס נמשך כחודש בשילוב מורה פרטי, ובסיומו תקבל תעודת מנעולן מוסמך ומורשה. שעת עבודה אחת ביום תניב לך מעל 13,000 שקלים בחודש. ולנרשמים עכשיו, ערכת סיוד לתחילת העבודה ופרסום למשך 3 שנים. חייגו עכשיו, כוכבי 9749, כוכבי 9749.
עוד כמה שנים, תשב עם חברים ותספר איך קנית דירה במצפה יהודה, הרבה לפני שהמחירים זינקו. מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. עכשיו הזמן לרכוש קרקע ולהיות חלק מהעיר החרדית הבאה. 1,000 יחידות קרקע נמכרו, ועכשיו, כשהקרקע אינה זמינה לבנייה, נבצע, שלם רק 79,000 שקלים, והיתרה בסך 29,000 שקלים רק בהפשרה. מצפה יהודה, לפרטים התקשרו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
טויוטה סיינה, היילנדר, CHR, מרצדס ועוד. עד 50,000 שקלים פחות ממחיר המחירות. איילון מוטורס, כוכבית 3558.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני. לאחר שיחה מצילת חיים עם תלמיד הסובל ממצוקה בעקבות חוויית בידוד.
כן, גם יוסף התקדם לתואר שני בייעוץ חינוכי במבחר ונהנה מפרנסה ברווח ועבודה עם שליחות. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר לתואר ראשון ולתואר שני בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים, התקשרו 03-5726-111 03-5726-111.
שמו יעל מויתן אליי
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
תהיה חתונה או לא תהיה? יהיו מוזמנים או לא יהיו? נשמע לכם הגיוני שעד הדקה האחרונה שום דבר לא בטוח?
מחותנים יקרים, אני מבין את המתח, אני מבין את הלחץ. שלום, קנה לי ציפורי. אתם מוזמנים לחגוג את החתונה שלכם אצלנו במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. צוות המלון ואני נעמוד לרשותכם לכל שאלה ונעשה הכל כדי שהשמחה שלכם תהיה מלאה.
חתונה בכפר, ככה מתחתנים היום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3044, רשת מלונות ציפורי קלאס.
כשאתם לוקחים בתיק נשנוש טרי לדרך, כשאתם רוצים לאחסן את הקמח הפתוח או רוצים לשמור על חלקי הפאזל והברגים, קחו את שקיות הזיפר של סאנו סושי. שקיות הזיפר של סאנו סושי מעוצבות עם פס סגירה כפול המאפשר אטימה מוחלטת של השקית לשמירה על הטריות ולנוחות אחסון מקסימלית. שקיות הזיפר של סאנו סושי, לחיים קלים ונוחים יותר בבית ובחוץ. מה הבעיה? קחו סאנו.
האם אתם באמת מבינים את משמעות המילים אהבת חינם? במהלך תקופת הקורונה, ארגון יד עזרה ושולמית חילק למעלה מ-12,000 ארוחות חמות, משחקים, ממתקים, שתייה ועוד, עבור קשישים חולים ומשפחות נזקקות שנדבקו בנגיף והיו בבידוד מוחלט. מאות מתנדבי הארגון פעלו במרץ ואהבה כשסכנת הנגיף מרחפת מעל ראשם. וכל זה כדי שהנזקקים ידעו שהם לא לבד ושלא יחסר להם דבר. רוצים גם אתם להצטרף לחסדים העצומים של ארגון יד עזרה ושולמית? למה אתם מחכים? מחייגים, תורמים.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
שירים ורחשים.
שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם מוזמנים להצטרף אליי בערב שבת קודש לשעה של וורטים, סיפורים, שירים, בחנה לקובץ שבת קודש.
התוכנית שתכניס אתכם לאווירת השבת עם מרדכי בן דוד. ערב שבת קודש בשלוש בצהריים, רק כאן בקול חי.
שלהם, קדשים רעים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי נמרן.
עכשיו נסכם את השבוע עם שמעון ברייטקופ והרב יוסף שווינגר, שלום לכם.
ערב טוב,
הרב שווינגר, שוב חזרנו להתעסק עם הקורונה מבוקר ועד ערב.
יש פה משהו מדהים. אם בגל הראשון אפשר להגיד שהמגזר שלנו, אני לא מדבר על ראשי הערים, רק על כל המערכת פחות או יותר תפקידה ועוררה התפעלות, הפעם נראה שהבלגן זה הכינוי לכל התקופה, לגל השני. אין דין, אין מושל, אין... ששמעתי עכשיו את גבי ברבא שומר, שאפילו לא יודעים ממה נובעות ההדבקות. אי אפשר, אין איכון, אין כלום. זאת אומרת שכרגע יכול להיות שמסתובבים לידינו כל מיני מוקשים חיים, עם תסמינים, ולא יודעים, ואין בודקים, ובדיקות נאבדות. בלגן שלם במערך הבדיקות בקופות חולים, זה פשוט לא להאמין, לא להאמין.
כן.
תשמע, אני, הרב שווינגר, דברים נחרצים כרגלך ונוקבים חדרי הלב. אני חושב שהקטסטרופה, אבל הגדולה היא, כי הגל הזה מתאפיין בתחלואה קשה, נמוכה באופן יחסי, וברוך השם יש לנו נכון, זוכים לסייעתא דשמיא, לא רואים כאן מה שראינו בגל הראשון, שהגרף המתים והחולים קשה עלה באופן כל כך חד, והקטסטרופה האמיתית היא הקטסטרופה הכלכלית, שנראה לי שהיא תכף, אנחנו ממש על הגבול, לפני שאנחנו נמצאים משליטה ומדרדרים כאן לכאוס כלכלי מוחלט. אני מסתובב ברחובות קצת בימים האחרונים, העסקים כאילו עכשיו שהיו בשלושה חודשים בהשבתה, כאילו חזרו לחיים, אבל מי שאני מדבר איתו אומר שהנזקים של הכתב הרבה יותר גרועים מהנזקים של הקורונה, כי לפחות שהוא היה סגור, אז הוא לא שילם ארנונה והורידו לו חצי בשכירות, והוא הוציא את העובדים לחל"ת, שישלו להם על ידי המדינה וכולי. עכשיו העסקים עומדים ריקים, אין לאף אחד מצב רוח, לא, ודאי לא בא לקנות מוצרי פרימיום, לא כלי כסף, לא תכשיטים, אני לא מדבר על מסעדות.
אבל שימן, זה היה באטליה, אם יהיה הדבקות ויהיה עלייה
בתחלואה. רגע, אני
לא מבין.
בסוף, אני מזהה כאן איזה סוג של תנועה שלדעתי עדיין לא מזהים אותה במערכת הפוליטית, של תנועה אדירה לעבר המפלגה שאנחנו לא יודעים איך יקראו לה, אבל יש לה כבר תסמינים בשטח, השולמנים או העסקים הקטנים והבינוניים, שהם 500,000 אנשים שילכו למפלגת מחאה, שלצערי הדבר הראשון שהם יטפלו בזה יהיה התקציבים החרדים של הישיבות, שזה כביכול, 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 חס ושלום, תקציבים לא יצרניים, ואני חושב שהמשימה העליונה של הנציגים החרדים בשעה הזאת היא לשכוח מהמגזריות, להכשיל, שנייה, שנייה, שגמור, רק שנייה לסיים, להכשיל שרבולים עכשיו, לשכוח מהמגזריות ופשוט להתמקד בעזרה לכלכלה הישראלית, לעסקים הקטנים, לעסקים הבינוניים, ולתת איזה אור ותקווה, כי פשוט הממשלה הזאת ירדה מדעתה, האנשים עסוקים בסיפוח וברכבים של ראש הממשלה חליפי, והנציגים החרדים שישבים בכל השיברים המרכזיים, כספים, פנים, שיכון וכולי, יכולים באמת עכשיו להתגלות בגדלותם.
שימן, אני יכול לשאול אותך שאלה ברשותך? אתה עכשיו ראש הממשלה, אתה מקבל את המושכות לשבוע. מה היית עושה שלא עשו עד עכשיו? הם עכשיו רוצים להתאים את הסגר כי יש עלייה בתחלואה. מה, אתה שר האוצר וראש הממשלה, איך אתה פותר את הבעיות?
תראה, בסוף, מה שקורה זה שאנחנו יצאנו כנראה מוקדם מדי מהאווירה של הקורונה, וכל ההטבות שנתנו לבעלי העסקים, שזה פטור מארנונה, שזה הנחות בשכר דירה, חל"תים, כל הדברים האלה הולכים להיגמר, והמשק הישראלי והאנשים הישראלים לא יעמדו בזה.
נכון, שימן, אבל שואל אותך, רב שווינגר, באמת שאלה במקומה, כי את הבעיות אנחנו יודעים, המצוקה ברורה, אנחנו רואים אותה, אנחנו מדברים על אנשים.
היום בעל עסק קטן, בעל מסעדה, בעל קיוסק, בעל חנות תכשיטים, בעל חנות כלי כסף, אין לו כתובת למי לגשת, אף אחד לא שומע אותו, אף אחד לא מתייחס
אליו. אז איך מטפלים, אז מה צריך לעשות?
אני חושב שקודם כל היה צריך להקים עם פורומים של בעלי העסקים, לשמוע אותם קודם כל, לשמוע את כל הצרכים שלהם, ולשיב אותם יום יום, שעה שעה, ולנסות לגבש חבילת פתרונות שהרגישו קודם שיש להם עוד
קשה. יש לי רעיון, אולי בוא שלאון ירים את הכפפה, ויתחיל את זה בעיריית ירושלים, ונער זה יתגלגל לשאר הערים. מה אתה אומר, שימן?
אני מקווה שאתה אומר את זה בציניות, ואני לוקח את הדוגמה הזאת. הרעיון הזה נלקח באמת משה לאון שמכנס כל יום, כל יום, מבעלי המסעדות ובעלי עסקים קטנים ובעלי זה, אבל בסוף הוא לא ממשלה, הוא לא יכול להתוות מדיניות, הוא יכול לתת את העזרה שלו כעיריית ירושלים, ואני בטוח שעוד עיריות עושות את זה, אבל הממשלה מנותקת מהסדר יום שקורה במדינת ישראל. הממשלה עסוקה, אתה מסתכל על הכותרות שיוצאות, מהעיסוקים של הממשלה, מהחוקים שעולים לשולחן הכנסת, הכל כמעט מנותק לחלוטין מהמציאות הישראלית של היום.
אני נתן לי לך, שימן, יש שרים חרדים בממשלה, אני לא חושב שהם מנותקים, אבל הם הבינו שמה שהם לא יעשו באיזה שלב הציבור או שלא יודע להעריך, או שהציבור במידה מסוימת כפוי טובה, או שגם מפיל עליהם דברים שזה לא ביכולתם, ולכן אני יכול להבין הפעם את הצד אחורה שלהם, כי הם הבינו שמה שהם לא יעשו הם יחטפו.
אני לא מאשים אותם. אני לא מאשים.
נותנים לחכמים אחרים לנהל, וככה נראים הדברים.
אני לא מאשים אף אחד, אני רק אומר שיש לי הזדמנות כאן לציבור החרדי שעשו למצוא עצמו בקונסטלציה פוליטית וכלכלית קטסטרופלית, כי אנחנו המגזר שחטף הכי קשה. אנחנו המגזר שמוטה, מגזר שלישי, מוטה תרומות מאמריקה שנעצרו לחלוטין, רמים, כל הדברים האלה נעצרים לחלוטין, ולכן הם יכולים לעמוד בראש החנית, יש להם כוח פוליטי, יש להם כוח כלכלי ושום על השיברים. זה ההזדמנות שלהם עכשיו, הזדמנות חד פעמית, לתפוס את המושכות ולבקש, לדרוש בראש הממשלה, לקחת כאן את הנושא הזה לידיים ולייצר פתרונות יש מאין.
הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, לא נותר לי לאחל לכולנו שבת שלום, שבת עם אליזוק ורפואה קרובה לבוא, ותודה רבה לכם.
שבת שלום, כל
טוב. ערב טוב, סיימנו את המהדורה המרכזית לערב ולהשבוע. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, למפיק שלמה פולק, ולכם מאזיננו, בשורות טובות, שבת שלום, להתראות.
כל חי תמיד איתי, כל חי.